כן, אז אם אני זוכר טוב, אנחנו בפסקה קוף, נכון? מצוות כאלה תאות הנפש לקבל ללא הטלת ספק וללא כל סייג. איזה מצוות? זה מה שראינו בפסקה הקודמת, שהכל מפורט, מצוות הקורבנות, איך מקריבים, דברים, בגדי הכהנים, שזה עיקר העבודה, קום העניין האלוקי, קום השכינה, אהרון והתורה, דרכי הקדושה, התארה, הקשורות בכל המעשים האלה, מדרגות ההתארות, ההתקדשות, התפילות, והכל דברי תורה, ומסרו לנו חכמים, כי דבר האלוה אל משה. מצוות כאלה, תאות הנפש, מקבל ללא הטלת הספק, ספק הוא לא כל סייג. למה? כי הנה זה בא נביא אל עבדים משעובדים ולחוצים, ומבטיחם כי יצאו מעבדותם, והם יוצאים בדרך אשר צייר לפניהם במועד אשר נקה, ולא יחור, ונביא זה מוריחם אל ארץ כנען, נתונה אז בידי שבע אומות, שכל אחת מהם חזקה מהם, והוא קובע לכל שבט משבטם את נחלתו בארץ ההיא לפני הגיעם לשם, וכל זה תוך זמן מועט ובנפלאים שבמופתים, ועל זה זה מתאמתת גם רוממות השולח, גם גדולת השלוח, ואף חשיבות הקהל שרק אליו נשלח. כנראה, אילו אמר אותו נביא, נשלחתי להדריך את כל בני העולם, ולא היה דברו מגיע כי אם עד חציו, היה זה מעורר ספק בשליחותו, הואיל ולא הושלמה כוונת האלוה בה. ובין הדברים המונעים השלמה זו, היה אז גם מה שהספר הקדוש, אשר הביא איתו הנביא ההוא, כתוב עברית, ואומות שבא בהודו וחוזר, היו מתקשות להבין ספר זה ולעשות כתוב לו. אם לא לאחר מאות בשנים, את יקבלו את דתו עם מאונס, והנקפה במלחמה לפני בעלי הדת ההיא, או ברצון, מתוך שכנות קרובה, בלא שראו בעיניהם את הנביא עצמו, או אפילו נביא אחר, המעיד על נאמנותו של הראשון ומזהיר על תורתו. טוב, יש פה בפסקה הזאת, אם אני מבין טוב, שני תפקידים. התפקיד הראשון, לסמן ולתמצת ולסכם את הטיעון הקודם בצורה נכונה. כן? המצוות האלה הם תאות הנפש לקבל ללא כל הטלת ספק וללא כל סייג, כיוון שהן באות ממקור של אמינות מוחלטת. כי נביא איך נגיד, כותב צ'קים ופורע אותם בצורה מדויקת ומכובדת, הוא יוצר אמינות גדולה ביחס אליו, וממילא מי שיכול להבטיח הבטחות כאלה, לעשות מפעלים כאלה, לבצע אותם על אף אי סבירותם, ברור שמתגלה פה על ידי הנביא הזה מגמה אלוקית, תוכן, עניין, אידיאל שהמציאות היא שלוטה על ידו, היא נתונה לרשותו. ואם כך, ההדרכה או התביעה לצורת הפעולות, בין שאתה מבין אותם, בין שאתה לא מבין אותם, אתה ברור לך שהן מתאימות עם התוכן, עם העניין שמעצב את המציאות בצורה מוחלטת. והנקודה העיקרית פה זה האמינות. הדברים, על ידי כל זה מתאמתת רוממות השולח, גדולת השלוח, חשיבות הקהל שאליו נשלח. יש פה ערך אידיאלי, אין של השולח, השלוח והנשלח, שלמענו העניין האלוהי הולך ומעצב את המציאות במגמתם, לטובתם, לעניינם. ובמסגרת זאת באים גם המצוות על כל פרטיהם, ועל כן הנפש תאות לקבל את זה. ומכל מקום אני רוצה להזכיר שהיה לנו קו בהבנת הדברים בצורה יותר פנימית ממה שהמלך מנסח פה, עד שגיבוש הדברים פה הוא, אני חושב, עדיין בבחינת משכיות כסף, ולא, הוא עדיין לא עולה על ההגות של תפוחי הזהב. כי הלא אנחנו אמרנו שכל העניין האלוהי שהוא מופיע בנו, הוא מופיע בתור קטגוריאליות נשמתי, תכונות פנימיות שהם שיוצרות הן את תבנית רוח האדם בשפה, בתודעת הזמן, במספר, והן את הרושם בעולם התחתון מה הרושם האלוהי הנכבד המופיע בעולם התחתון בשעת שוכנו החומרים לקבלם. מה שהולך הוא מעצב את הנשמתיות, ותוכן המצוות האלה הוא באמת תאות הנפש לקבלם, מאחר שזוהי הקטגוריאליות הנפשית. כי באמת התוכן הנבואי הוא לא אינפורמציה חיצונית ממקור אמין המעיד על מעלתו של המשלח, שלוח ומיועד הקהל שאליו נשלח, אלא עוד עמוק מזה יש פה את הצורה האידיאלית שמעצבת את נשמתם, שהיא אחת עם התוכן של המצוות האלה. ועיבוד ומיצוי הפעולות האלה הם הלוך הנפש עצמו. ומכל מקום, תפקידו של הכוזרי להבין את קליפת הדברים, ואת זה בשנה זה עושה טוב. אם כי בחצי השני של הפסקה פה מכין רבי יהודה הלוי את המהלך שבו הוא יחזיר אותו אל המבט הפנים ואל עצם ההבנה הנכונה. ופה הוא ממשיך את הגיגה ואת רעיונותיו על הציר הזה של, כן, של האמינות. זאת אומרת, מה שנאמר מתבצע, וזו הנקודה העיקרית. כי לו גם היו יומרות הרבה יותר גדולות ולא היו מתיישמות אלא רק חצי, זה היה יוצר פחות אמינות מאשר המשימות ולו גם המוגבלות שלקח העניין האלוקי על אחריותו. אבל מה שהוא אומר הוא עושה, וזה יוצר את רמת האמינות המבטאת את העניין. אבל זה בעצמו מכין את השאלה הבאה, רגע, כי תכף באמת יציין את זה, ידגיש את זה החבר שלא קרא משה לתורתו כי אם את עמו, אנשי לשונו, ולא הבטיח טעם לשוב לצוותיו על תורתו לעיתים מזומנות על ידי נביאים, רפיקים דברו זה כל הימים אשר רצה בבני ישראל בישר שכינתו בתוכה. צריך להבין פה שני דברים, א' עיקרי ודבר משני. דבר עיקרי זה המשך העניין, החבר אומר לו ומדגיש לו ומכין לו את התמיהה הבאה שתיאלץ להיכנס לעומק. כי התמיהה הבאה תהיה באמת, מדוע לא ניתנה התורה כישרה לכל בני האדם, וכי לא היה זה יותר ראוי לחוכמה האלוהית. אז פה הוא מדגיש את מה שהוא אמר, ורבי יהודה הלוי רוצה להכין, רוצה להתמודד עם השאלה הזאת, כי היא זאת שמאלצת אותנו להבין את הדברים בצורה העמוקה, האיכותית, ולא לתפוס את הדברים בצורה שטחית, כמו שהמלך בשלב זה מעצב אותו רבי יהודה הלוי כמבין, ברמה שהמלך מבין בשלב, לא מספיק. אז כן, אז הוא מדגיש, כן, לא קרא משה תורתו כי דמו ואנשי לשונו. אבל פה יש הערה נוספת, האלוה הבטיח את העם לשוב לצוותם על תורתו לעתים זומנות על ידי נביאים. זה בא להתחיל ולבנות את זה. הנושא שאני מדבר עליו, שאני מדבר על מצוות תורתנו כולם מדבר האלוהים אל משה, וכולם כתב משה ומסרן להמון העצום בקבצם במדבר, לא היה צורך ביחידים שימסרו על פה פרשה פרשה, הכל מפורט. לא התכוונתי להגיד רק את מה ששמעת, ש יש בדעות למסור את העם ונכונות לקיים את זה, כי זה בא ממקור נעלה, שולח, שלוח, הוא נמען לשילוח, וזה באמת חשוב מאוד, והכל פה מדויק, והכל פה אמין, וזהו. אני לא מתכוון להגיד לך רק את זה, אני מתכוון להגיד לך שיש פה עניין אלוהי חי בקרבנו, וזה לא עניין כמקור אינפורמטיבי. כי אם זו הייתה הנקודה ותו לא, מספיק היה ומה שמסר הקדוש ברוך הוא את התורה למשה, ומכאן ואילך בצע את כל מה שקיבלת, הנקודה. אבל, כן, ביחס לדיוק, אתה צודק, כי באמת משה, מה שהוא אומר זה מה שמתבצע, ומשה לא היו לו יומרות ביחס את כל העולם, אלא רק אל, את עמו ואנשי לשונו. אבל תבין שאני מתכוון להגיד בסיפור הזה, שהאלוה לא רק מדבר עם משה, ומוסר לנו מצוות על ידי משה, כי המהות המשהית היא מהות מתמדת, כי האלוה הבטיח את העם לשוב לצוותם על תורתו ולעיתים מזומנות על ידי נביאים. כי משה הוא לא יוצא מן הכלל, משה הוא רק נציג ראשוני, או אני יודע, איכותי מאוד, של קבוצה שהיא מתמדת וממשכת מן האבות דרך משה, ועוד תתמיד בעם הזה לדורי דורות. כי הנבואה זה פנומן מתמיד, שבאמת רבי יהודה הלוי, זאת אומרת החבר, הוא הולך לבנות בנו את התודעה לא של הנבואה כמקור אינפורמטיבי, אלא של הנבואתיות כספרת החיים של העניין האלוהי החי בנשמת האומה וכולל את כללות דורותיה ומאחד אותה עם העניין האלוהי, כן, וגם כולל את הממדים האינפורמטיביים המדריכים. אבל מכל מקום זהו ממד נצחי חי וקיים שמהווה את הזהות בין העניין האלוהי ובין חיי ישראל. זה התוכן וזה הערך וזה העניין האמוני והגורם לחיוב המצוותי עלינו. כי חיוב התורה עלינו מצד שהוצאנו ממצרים ומצד היותנו סגולת בני אדם, אמרנו בהתחלה וביררנו את זה כבר, וזו הנקודה העיקרית. אז הבטיח, האלוה הבטיח את העם לשוב ולצוותם על תורתו לעתים זומנות. זה עניין תדירי על ידי נביאים, כי הנבואה זה עניין, זה לא עניין מקרי, רנדומלי, אפיזודי. זה עניין עצמי. זו תכונת החיים של האומה. והיא מתבטאת במה שמתמיד ואינו מקרי. ואף הקים דברו זה כל הימים אשר עצה בבני ישראל וישרה שכינתו בתוכם. כי זו הנקודה, כל עוד תהיה שכינתי בתוככם, שכינתי, כי הייתה שכינה בישראל בבחינת רוח החיים בגוף האדם, ביותר מקנה להם זיו ואור בגופם ונפשם ובמעונותיהם, יגיד לנו בהמשך החבר, והחיות הזאת היא הנבואתיות, היא מקור הנבואה הקונקרטית, והיא הממד המתמיד, ומצד זה תאות הנפש לקבל ללא הטלת ספק כל סייג, ולא כל סייג, את כל המצוות. עד כאן נראה אחת, והיא עוד תכף תתפתח. אבל צריך לשים לב לעוד דבר, שהוא, בוא נגיד, בציבוריות התורנית הרחבה, זה ידיעה לא כל כך מוטמעת. כי צריך לשים לב למה שאומר פה רבי יהודה הלוי, והוא אומר שהאלוה הבטיח את העם לשוב ולצוותיו על תורתו. שני פירושים ניתנים להבנה פה. אלף, הייתי שמח לראות, ואיך כתוב אצלך? להזיר על תורתו. אני רוצה שהדרשה שלי נפלת. והיתר היה משמח אותי אם היה כתוב לצוותם, פה הוא אומר להזיר על תורתו. אז בסדר, אז באמת לצוותם תורתו, זאת אומרת, זה כמו המובן הפשוט, זה זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל, חוקים משפטיים, שזה תמצית כל עניין הנבואה, לשוב ולעורר את העם לשוב אל התורה. זאת אומרת, להחזיר את העם, לחזור בתשובה, במקום שהם סוטים, אל תורת משה. טוב, אז אני חושב שזה הפשט, כי אני מה שכתוב פה, כן?
לקראת הלימוד שנראה לנו כזה, זה האופיין את המחלוקת בין הריאה לבין הרמב״ם, שהמקור להלכה והנבואה אצל הריאה, זה המקום.
נכון, זה גם שחשבתי פה לדרוש, אבל אתה מבין, זה דרשה של תוהו, של כל פנים. אני רציתי לדייק את זה לצוותם לתורתו, במשמעות של לא להזהיר על תורתו, אלא במשמעות של לצוותם, להוסיף להם עוד מצוות. להוסיף להם עוד מצוות במסגרת תורתו. עכשיו, אין ספק, וזה דבר נכון, שבאמת, זו שיטת הקוזר, כך יתברר פה במאמר השלישי, שרוב המצוות שלנו הן באמת גזורות מהר סיני, אבל לא כולם. תורתן קשורה בהלכה למשה מסיני, או יוצאת מן המקום אשר יבחר השם. אחדות ממצוותן מקורן ממקום אשר יבחר השם. רוב מצוותן עם סמכות אל משה, הלכה למשה מסיני. אבל יש הרבה מצוות, למשל להדליק נר חנוכה, לגמור את ההלל, לקרוא את ההלל על נטילת ידיים, מצוות עירוב. כל אלה מצוות, לא יודע איך לקרוא להם, אולי דאורייתא, שנמסרו לישראל, והם אקוויוולנטיות בערכם למצוות שנמסרו לישראל בסיני ההיסטורי, למרות שלא נמסרו בסיני ההיסטורי, אלא מסיני המטה ההיסטורי, ופיזית נמסרו ונוצרו בתקופות מאוחרות על ידי נביאים, או מלאכים, או שופטים, או חכמים. שכל עוד לא הושלמה המכסה של תרי"ג, אז הם יכלו להיכנס למצוות דאורייתא. והנבואה, בניגוד לגישת הרמב״ם, מה שאופיר מזכיר נכון, שהנבואה היא מקור ההלכה. מקור ההלכה ותוקפה, ויש אפשרות לנביא להוסיף מצוות. ומה שנאמר, לא תגרם ממנו, לא תוסיף, איך כל זה מתיישב עם הדבר שאנחנו מצווה אתכם, לא תגרם ממנו ולא... לא תוסיפו לדבר של אחים מצוותכם לא תגרו ממנו לשמור לעשות. אז את זה הוא יגיד שזה מצווה שנאמרה רק להמון, אבל זה לא המשמעות של המצווה לפי הכוזרי, לפי החבר. לא נאמרה הזרה הזו כי מלאמון העם, לבל חדשו מצוות מדעתם, ולא התחכבו לקבוע אותם תורה לפי סברותיהם בלבד, כמעשה הקראים. לכן נזרה מה כתוב, כי יקבלו רק מן הנביאים אשר יקום אחרי משה, ומן הכהנים ומשופטים, ואומרו אודות הנביא, נביא יקים להם מקרב החיים כמוך, ודיבר להם את כל אשר עצבנו. אשר לכהנים ומשופטים ציווה לשמור לעשות ככל אשר אמרו. ואמר לו, תוסיפו על הדבר שאנחנו מצווה אתכם היום ולא תגיעו ממנו, זאת איפה כוונתו. לא תוסיפו על הדבר שציוויתיכם על ידי משה, או שציוויתיכם על ידי נביא מקרבך מאחיך, לפי התנאים אשר נקבעו לנבואה. או לא תוסיפו על הדבר אשר הסכימו עליו הכהנים והשופטים מן המקום אשר יבחר השם. כי גם להם, כי הללו מקבלים סיוע מן השכינה, ויות מספרם רב מאוד, לא ייתכן כי הסכימו לדבר המתנגד לתורה. טוב, אז ככה רציתי להבין פה. אלא מה שאיבן טיבון זה לא מעוגן בתוך המילים שלו, אז אני לא בעד לדרוש את זה בתוך המילה פה, אם כי הרעיון הוא נכון. אז זה בסדר, כי האלוה הבטיח אותם לשוב ולצוותם על תורתו. אז גם בלא שנכניס את הדרשה שעכשיו הזכרתי, שיתווספו להם עוד מצוות, אבל מכל מקום, הרעיון שאמרנו מקודם, האלוה הבטיח להם אינטנסיביות שקשר אל הממד הנבואי, כי הוא הממד החי בנשמתם, כל עוד השכינה, שכינתו בתוכם, זה הנקודה העיקרית, וזה מקור הציווי המוחלט. לא האמון החיצוני למקור שאומר מילה ויש לה כיסוי, ויוצר אמינות בצורה הזאת, אלא זה תוכן פנימי נשמתי עצמי. וזה מתלכד לנו עם סוגיית הקבלה והמסורת בשתי מובניה, לא רק במובן השטחי החיצוני שאבא שלי לא שיקר אותי, אלא ההפך, כי נגלתה האמת לנפשות ההמוני, מעין גילוי נבואה ניכרים דברי אמת, והתוכן הנפשי הפנימי של דורות האומה הוא נמשך אל צורתו הפנימית המתגלה לו במסורת שהיא המשך ספרת החיים הנבואית. והקו הזה שהוא משקיעות, הוא תפוחי הזהב, הוא הנקודה שעכשיו יאלץ החבר את המלך לעלות עליו. אבל זה מאספקט אחר. באספקט השני שהוא חוזר ומתעגן במילים שלו, למה לא קרא משה אל תורתו כי אם את עמו ואת אנשי לשונו, ומדוע לא ניתנה תורה כישרה לכל בני אדם, וכי לא היה זה ראוי יותר לחוכמה האלוהית. הנה פה עושה המלך את תפקידו הקלאסי, להיות באוט. זאת אומרת, לא רק לתפוס את משקיעות הכסף, אלא כתוצאה ממשקיעות הכסף הוא פשוט לא תופס. אמר החבר, וכי לא היה ראוי יותר כי יהיו כל בעלי החיים מדברים? אם כך אתה אומר, שכחת מה שהקדמתי לך. מילים אחרות מודרניות, לא הבנת כלום. שכחת מה שהקדמתי לך על הירושה בקרב צאצאי אדם הראשון, בראשונה אמרתי על העניין האלוהי על יחיד וכל משפחה, שהגרעין האחים הוא סגולת העם, הוא שהיה מקבל האור ההוא, וכל האחרים לא היו כי הם כקליפות, ולא קיבלו את אותו האור, עד שבאו בני יעקב, שכולם היו סגולה ולב. לא כל כך קריטי, אבל ולב זה כל כך יפה, אז למה למחוק את הלב? ונבדלו משאר בני אדם בתכונות אלוהיות שעשאו כאילו לבני מין אחר. מלאכי, כולם מבקשים דרגת הנבואה ורבים מהם מגיעים אליה, ואף מי שלא הגיע אליה היה קרוב אליה במעצים רצויים, בהתקדשות ובהתארות ובהתקרבות אל הנביאים. ודע כי כל המתקרב אל הנביא תתחדש ברוחניות בשעת ההתקרבות אליו ושמיע דבריו האלוהים, אותה שעה הוא נבדל משאר בני מין האדם בזוך נפשו ובשתוקקותה אל הדרגות ההן, ובדבקותה בענבה ובתארה. וזאת הייתה אצלם הגדולה הנראית והאור הבהיר על הגמול בעולם הבא. וזה ממש חלש מאוד הראייה הוודאית והאות הברור. אלא הגדולה הנראית והאור הבהיר על הגמול בעולם הבא. כי מהו המבוקש בעולם ההוא? אם לא כי תעשה נפש האדם אלוהי, תיפרד מחושיה, תסתכל בעולם העליון ותענה מראיית הזיב המלאכי ומשמעת הדיבור האלוהי. נפש אשר כזאת מובטח לה כי לא תמות בכלות כלי הגשמיים. והנה אם יש תורה שעל ידי החוכמה כלולה בה והמעשה אשר תלמד מגיע האדם אל המדרגה אשר אמרנו במקום שהיא חדה, התורה היא ובתנאים שצלטה להם, אין ספק בדבר כי בזאת התורה מובטחת להם בבני אדם הישארות הנפשות לאחר אובדן הגופו. טוב, שוב פה יש פה את אומנות הכתיבה והשזירה של עניין רודף עניין. הוא בונה דבר, ותוך כדי שהוא בונה דבר הוא מגמר אותו, אז הוא כבר מכין את המעבר לסוגיה הבאה. אבל בואו נדבר קודם על החצי הראשון. אמר חבר, כי לא היה ראוי יותר כי יהיו כל בעלי החיים מדברים. נו, אז מה התשובה? למה שהתשובה לא תהיה כן? כן? באמת? למה לא ברא הקדוש ברוך הוא את כל בעלי החיים מדברים? וכמובן, אחרי זה נשאל את השאלה הבאה. אז אם כך, אז אולי גם הצמחים יהיו בעלי חיים. והדוממים יהיו צמחים, קרי בעלי חיים, קרי מדברים. ממה נובעת השאלה? נובעת השאלה מאובדן אוריינטציה בעניין האלוהי. המושג האלוהי שלך נשאר עם הקליפות השגיות של נפשך, תסלח לי, הגוית, ולא נובעות ממשמתך היהודית. כי האוריינטציה הגוית היא זאת המחפשת את הדבר, הדבר האלוהי. אבל אצלנו זה לא דבר כשאר דברים. העצם, המושג הבלתי מושג העליון שיחסנו אליו מתנצט באריגה שהולכת וממסמסת את כל תודעותינו, כל חיינו, כל ערכינו, כל השכלתנו, כל רגשותינו, כי הכל הווה ועין, לעומת משהו נעלה מכל ומקור הכל. עד כאן מדברת הנפש האלילית, שהאוריינטציה הזאת היא יסוד כל האלילות של העולם. אצלנו זה לא כך. אצלנו הזיקה אל מקור המקורות עדי עד, אל העצם האלוקי ההולך ומופיע כעניין אלוקי. העניין האלוקי הוא מופיע כמגמה, כערך, כנשמה, כחיות, שהאלוה מתגלה כרוח העולם ונפשו וצכלו וחייו, שעל כן הוא נקרא חי העולם. והחיות היא בעלת פרצופיות, אופי, מגמה, אידיאל. כשהיש כולו הוא התגלמות העניין האלוהי, וממילא החותם הענייני הוא חתום בכל אופי היש, ועל כן היש מובנה בצורה של מדרג. לדומם זה לצומר, והאיכותיות של החי היא גבוהה באיכותה מן הצומח והמדבר למעלה מן החי. ואין עניין לכך שכל הממדים של המציאות יהיו באותה איכות, כמו שממש אין עניין שהאצבעות תראינה ושהאוזניים תדברנה, כי המציאות אורגנית חיה היא, אחדותית גילום של עניין, ולא הופעת הדבר האלוהי ההולך ומחולל המון 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 דברים ברצונו. שזו ראשית דרכי עמותה של הגישה האלילית, שבעקבות הגישה הזאת שהיא מתייחסת אל הבורא ולא מצד אלוהי אברהם יצחק ויעקב שיוציאנו ממצרים וקרא לנו והכניסנו לארץ ישראל אחר שקרא לנו את הים ועשה לנו במופתים רבים אחר שקרא לנו את משה ואת כל הנביאים, מה שהולך ומופיע בהווייתנו, בחיינו, באופיינו, אלא באימפקט, ברושם של ההלם שבו עומד האדם מול הכוח העליון, השגב הבלתי נתפס, שממילא מאפס את כל מה שחוץ לו שקרו בריאה. לא, לא זו הכוונה ולא זו מבואה. אם כך אתה אומר, שכחת את כל האוריינטציה המציאותית שעסקתי לבנות לך, לירושה בקרב צאצאי אדם הראשון. בראשונה אמרתי, חל העניין האלוהי על יחיד וכל משפחה, שהגרעין האחים הוא סגולת האב. יש פה מגמה איכותית, היא מתגלמת בצורה גרעינית והולכת וצומחת, והצמח מגמתי הוא, צומח לכיוון, הולך ומתעדן, הולך ומתעלה, הולך וחושף את האופי האידיאלי המחיה אותו. ובמסגרת זאת הוא מקבל את האור ההוא, ואחרים לא היו כי הם כקליפות ולא קיבלו את אותו האור, עד שבאו בני יעקב שכולם היו סגולה ולב ולב באיברים. לכן זה יותר טוב מאשר גרעין, כי הלב, אז בסדר, אז אנחנו עכשיו יש לנו טרוניות למה רגליים הם לא לב, כי הלב לב, ובזאת כל האישיות כולה היא אישיות של המדבר, וישראל סגולה בלב, ובזאת כל ההוויה כולה היא בערך של העניין האלוהי, על אף שדומם הוא דומם וצומח הוא צומח וחי הוא חי ומדבר הוא גוי, והוא לא יהיה יהודי לעולם, ואין שום עניין שיהיה יהודי. ונבדלו משאר בני אדם בתכונות אלוהיות שעשאום כאילו לבני מין אחר, מלאכי. כולם מבקשים דרגת הנבואה ורבים מגיעים אליה, וזוהי תופעה לא חינוכית ולא מלאכותית, אלא מלאכית, כלומר גולת הכותרת של העניין האלוהי ההולך ומחיה את כל מדרגות המציאות ומתגלם באיכותיות הטבעית התכוני של העם בצורתו הקולקטיבית. והספירה הזאת זו הספירה העולם הבית, הנשמתיות, המגמתיות, התכליתיות, העניין האלוהיות, שהוא דבר אחד עם הניסיות העולמית. זה העולם הבא. זוהי הנבואתיות. ועל כן, דע לך, שכולם מבקשים דרגת הנבואה יהיו אצלנו, כי זה לא עניין מה שמתגלה אמנם אצל יוצאים מן הכלל, אצל סגולת הסגולה, זה באמת התכונה העצמית של האומה כולה, שרק יוצאת אל הפועל אצל יחידי הסגולה. אבל רבים, כולם מבקשים את דרגת הנבואה, רבים מגיעים אליה. שוב, המקרה לא יתמיד, והמקרה לא יהיה אצל רבים, אלא רק אצל יוצאים מן הכלל. ואז מי שלא הגיע אליה הוא נבואיסט, היה קרוב אליה במעשים רצויים, בהתקדשות והתארות ובהתקרבות אל הנביאים, כי זה עם נבואי. יתרה מזאת, גם הוא נביא קונקרטי, כי גם אלה שאינם נביאים קונקרטיים, מכל מקום, כל המתקרב אל הנביא תתחדש לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו ושמיעת דבריו האלוהיים. אותה שעה הוא נבואי והוא נביא, הוא חצי נביא בעצמו בשעה שהוא שומע דברי הנביא. כי הנבואה זה לא אינפורמציה חיצונית, אלא זה פעולה שפועלת על השפע הנבואי הפנימי הנשמתי, כמו שראינו שעברה סגולה זו מהם אל נשותיהם. זה עניין של הידבקות נשמתית שהולכת ומחוללת איזה תודעת חיים, ומתוך כך ההתוודאות אל האינפורמציה הקונקרטית. ובאותה שעה תתחדש לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו ובשביעת דבריו האלוהים. אותה שעה הוא נבדל משאר בני מין האדם בזוק נפשו ובהשתוקקותה אל הדרגות ההן ובדבקותה בענבה ובתארה. אז דיברת בחזון אל חסידיך. המעלה הנבואית זה לא החוכמה בראש ובראשונה, אלא זו הענבה, התארה, ההשתוקקות של זוך הנפש אל הדרגות האלה האלוהיות, העניין האלוהי, הריגת הנפש, השאיפה, האידיאליות, הקדושה, שהצד התחתון של זה כולל חוכמה. זה אנחנו נראה בהמשך, כי החסיד אצל הכוזרי הוא קודם למושג חכם, לא כן אצל הרמב״ם. החכם דומני למעלה ממושג חסיד אצל הרמב״ם. מכל מקום, הוא נמצא בענבה, בתארה, וזאת הייתה אצלם הגדולה הנראית והאור הבהיר על הגמול בעולם הבא. לא ראיה, כי ראיה זה עניין אינטלקטואלי, ואנחנו עסוקים פה כל הזמן בראייה, שאחריה אין צורך לא בראיה ולא במופת, אלא הגדולה הנראית והאור הבהיר. זו הראייה, זה שוב היסוד של הראייה של הכוזרי, כי זו היא הראייה, ראיית הלב. נגלתה האמת לנפשות ההמונים מעין גילוי נבואה. ספרת החיים הנבואית היא ראיית העולם הבא, עולמך תראה בחייך. כך היו רבנן דמערבה מברכים אחד השני. עולם הבא הוא לא צריך להיות אחרי המוות, הוא בחיים, עולמך. כי העולם הבא הוא בעצמו העולם הנבואי, הוא בעצמו הכלליות הישראלית. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וכל ישראל שיש להם חלק לעולם הבא, זה הסגולה הישראלית, זה העניין האלוהי החי בישראל, זוהי השכינה, זוהי המציאות של הכלל, שנאמר, עמך כולם ירשו ארץ, צדיקים ירשו ארץ. הארץ שאיננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה. זה פירוש המילה עולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, עמך ירשו ארץ. הארץ והעם זה הכלליות. הכלליות זה ספרת החיים הכללית של האומה, הנבואית של האומה. ספרת החיים הנבואית זהו התוכן הצדיקותי. עמך כולם צדיקים ירשו ארץ, יש להם חלק לעולם הבא. זוהי הגדולה הנראית והאור הבהיר על הגמול בעולם הבא. ספרת החיים הנבואית של העולם הזה זה בעצמו העולם הבא. העולם הבא הוא העולם האיכותי ההולך ומדריג את כל המציאות כולה, שלב אחרי שלב, וכל שלב מתגבש, הוא העולם הזה. דומם, שומח, חי, מדבר. ישראל נבואי. כל זה זה העולם הבא. העולם הבא הוא העניין האלוהי. הקשר שלך עם העניין האלוהי בעולם הזה, זה העולם הבא. והייתה תשכב אדוני המלך עם, אדוני, עם אבותיו, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. זהו צרור החיים. צרור החיים הכללי, שהוא בעצמו שכב אדוני המלך עם אבותיו, האספותו אל עמיו. הכל אותו עניין. והדברים והסוגיה הזאת הלך ותתברר פה יותר ויותר. ומכל מקום, מה שהולך ומתברר פה על העולם הבא, הוא נגזר ועצמי מההבנה הפנימית של העניין האלוהי שמתוכו מתחייבת המצוותיות עם כל פרטיה על עם ישראל בכללות דורותיו. התוכן העולם הבאי ההולך וחי בנשמת ישראל הוא זה שיוצר להם את הקשר לכל התורה והמצוות, ולכן תאות הנפש לקבל את המצוות ללא הטלת ספק וללא כל סייג. העניין העולם הבאי הזה הוא זה שהולך ומדריג את המציאות באופיה ונותן לה את הכיוונים הקונקרטיים, לא רק מבחינת מסעות הנפש אלא גם בהדרכות המחשבתיות, ההרגשיות, התחושתיות והמעשיות עד פרטי פרטיהם, שהן קורלטיביות, הן תואמות את המגמה, את הצורניות, את הפרצופיות, את האופייניות שהולכת ונבנית פה במציאות העולם הבית. והתוכן הזה הוא זה שמחולל את המציאות על כל מדרגותיה, נותן לה את ערכיה הייחודיים הבלתי שוויוניים, כי כיוון שישנה פה מגמה, ישנה פה הכוונה לכיוון מסוים ושלילת כיוונים אחרים, וממילא מדרג איכותי. והמדרג האיכותי הוא גם זה שיוצר את ההדרכה הקונקרטית. יש מעשה רצוי ויש מעשים בלתי רצויים. אבל אם כולם שווים, זה גם יוביל לכך שבעומק העניין אין מעשה רצוי. כי כל המעשים צריכים להיות רצויים. למה דווקא יש... שאל את אותה שאלה. כי אם בעלי החיים הם דברים והדומם זה גם כן מדברים, אז גם אין מעשה רצוי. כי כל מעשה צריך להיות רצוי. למה דווקא מעשה אחד רצוי ומעשה אחר הוא לא רצוי? וכי לא יוכל הקדוש ברוך הוא לברוא את כולם כולו בכל המעשים כולם, שהם כולם יהיו רצויים. ברור שכל זה זה מסכת אחת, הכל מבט אחת, וכל מה שהכוזרים מלמד אותנו זה מחשבה אחת. המון נושאים הם רק, לא יודע אם זה הביטוי הנכון, אבל נשתמש בו, מפרקים לגורמים את המהות האחת. יש פה מחשבה אחת, שיטה אחת שבונה פה או ביהודה הלוי, מהתחלה ועד הסוף. ומכל מקום, עניין רודף עניין, עניין בונה עניין, ומכאן תיפתח עכשיו השאלה של העולם הבא, ומה ענייננו לעולם הבא, ותיפתח בסוגיה הבאה, בדבר היהודים העתידניים שבתורה, שיהודי הדתות האחרות עשירים יותר ומשופעים מיהודיכם, ומה קורה איתכם. זאת תהיה השאלה הבאה. מכל מקום, פה הוא מסכם כי מה הוא מבוקש בעולם ההוא, אם לא כי תעשה הנפש האדם אלוהית, תיפרד מחושיה, תסתכל בעולם העליון, תענה מראיית הזיו המלאכי ושמיעת הדיבור האלוהי. זה בעצמו העניין של העולם הבא, המלאכיות, הכלליות, המגמתיות, הדיבור האלוהי, הנבואתיות. כל אלה זה דבר אחד עם העניין האלוהי, הניסיות והנפשיות. כי כזכור, המלאך, בתחילת הלימוד שלנו כבר הזכרנו בעמוד רשחי, אם אני נמצא איזה מופיע פה, קרא לזה מלאך, קרא לזה כוח, קרא לזה... לא רשחי. היה פה איזה... ריש גימי. הילום מנהיג בבחינה מסוימת לחוק, קרא לאותה בחינת הרצונך, טבע, נפש, כוח או מלאך. אז הנפשיות זה הכוח, זה הנפש, זה הטבע, העיקר זה רצון השם. זה הנהגה אלוהית בבחינה מסוימת לפי חוק מסוים. אבל זוהי הנפשיות, זוהי המלאכיות, זוהי הנבואתיות, זה העניין האלוהי. נפש והנפשיות שבשומע דברי הנביא, שמתעוררת הנבואתיות שבו, והוא חצי נביא בפועל, בשעת האינטראקציה שלו עם הנביא הקונקרטי, הוא חי בספרת הנצח, כי בהמשך ילך להתברר שאין כלות ואין לאות בעניין האלוהי. ככה התבטא הספר בהמשך. כזאת, נפש אשר כזאת, שהיא כולה חלק מהעניין האלוהי, מובטח לה כי לא תמות בכלות כלי הגשמיים. נקודה. והנה, אם יש תורה שעל ידי החוכמה כלולה בה ומעשה אשר תלמד, מגיע האדם אל המדרגה אשר אמרנו, במקום שיחדה התורה היו ובתנאים שלהם צוותה, כי זו ירושת הארץ, וירושת הארץ זה ארץ הנבואה, ארץ העניין האלוהי, ארץ העולם הבא, ארץ הנס, ארץ הנשמה, התכלית, המגמה, הלב. אין ספק בדבר, כי בזאת התורה מובטחת להם לבני אדם ישארות הנפשות לאחר אובדן הגופות. ומצד זה תאות הנפש לקבל ללא הטלת ספק וללא כל סייג. כי היא חיה את ספרת העולם הבא. וזה הערך של התורה. טוב. אני עוצר בגללכם, אמרתם שיש עכשיו שיעור. של רב תשתית.
שהנביאים חלים לחלות לפני שתראו ידעים. כן. עכשיו לא ברור.